דף למדבט. ומפני כי לימוד התורה היא לאהבה. כלומר, ככה למדנו, שהמטרה של לימוד תורה זה דבקות בשם. דבקות בשם הכוונה אהבת השם. יש לו לברך השם יתברך על אשר נתן לנו התורה. וזהו אהבה גמורה, כאשר נותן ברכה להשם יתברך על שנתן התורה לעמו ישראל. ולפיכך תקנו שלוש ברכות על התורה, והכל שתהיה לימוד התורה מאהבה. קיצור, המהר"ל הולך להסביר לנו עכשיו מדוע יש חובה לברך על התורה, ברכות התורה. הברכות האלה מאבות הוכחה שכשאדם לומד תורה, מטרתו, עניינו בלימוד תורה, זה קשר עם השם. כי אדם לא מברך על דבר שלא טוב, שלא מוסיף משהו על הווייתו. כן? כשאדם מברך, הוא בעצם בא להוכיח שהדבר הזה שמח בשבילו, שהוא משלים אותו. לכן הוא אומר ברכה, תודה שנתת לי כך וכך. אם כן, זה מאוד חיוני, אומר המהר"ל, שאדם יברך על התורה כביטוי למטרה האמיתית של לימוד תורה. כי אדם יכול ללמוד תורה למטרות אחרות, כפי שאמרנו. אז כשאדם יברך על התורה, הוא יוכיח שמטרתו היא באמת חיבור, דבקות, להיות בקשר עם. עכשיו הוא יפרט. ובגמרא פרק כמה דברכות. מה היא מברך? שואלת הגמרא, מה מברכים על התורה? אמר רבי יהודה בר אשי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במזוטה וציוונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן אמר, הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך. ברוך אתה השם מלמד תורה לעמו ישראל. ורב אמנונה אמר, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים, ברוך אתה השם נותן התורה וכו'. אם כן, יש פה שלוש דעות, מה מברכים על התורה? אנחנו כל בוקר מברכים את שלושתן. כן? כיוון שיש פה שלוש דעות, וברכת התורה היא כל כך חשובה, תראו, זה דבר יוצא דופן. שמה אתה מברך שלוש ברכות על אותו דבר? כן, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. נו, איפה מצאת שאתה תעשה דבר כזה בעוד מצוות? שאתה רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות. תמיד בסוף להלכה יש דעה אחת. בהרבה מצוות יש כמה דעות. כן? זה לא דבר מצוי. שאנחנו רוצים כל כך להיות בטוחים, שאנחנו יוצאים ידי חובה באמירת הברכה הנכונה, שלא פחות מזה, שעל אותה מצווה אתה מברך שלוש ברכות. אולי יש שתיים שאינה צריכות? אולי שתיים הופכות להיות ברכה לבטלה? זה לא פשוט. אלא יש חומרה כל כך גדולה בלברך על התורה, שזה דוחה את כל החשבונות האחרים. שכדי להיות בטוחים שאנחנו מברכים את הברכה הצריכה, שתבטא את הקשר שלנו עם השם, אז אנחנו נוקטים את שלוש השיטות שיש בגמרא. זה פלא פלאים. מבחינה הלכתית זה פלא פלאים הדבר הזה. אומר המהר"ל, ואלו שלוש ברכות רבי יהודה סבר, צריך להבהיר את דעתן של שלושת החכמים האלה, למה כל אחד אומר את הדעה הזאת דווקא? כי יש לברך ברכת התורה כמו שאר ברכות המצוות. שמברכים על המצוות כולם. אז אם כן, דעה ראשונה, אמר רבי יהודה בראשי, ברור, לעסוק בדברי תורה. אשר קידשנו במזוטה וציוונו, לעסוק בדברי תורה. זאת אומרת, זה נוסח של ברכת המצוות. כן? לשב בסוכה, להניח תפילין וכו'. זו דעתו הראשונה של רבי יהודה. ומה שמברכין לעסוק בדברי תורה, ואז המהר"ל עכשיו בא לברר את פרטי הנוסח של הברכה, למה הניסוח הזה? ולא אשר קידשנו מסתיו וציוונו ללמוד תורה, למה דווקא לעסוק בדברי תורה? נראה כי אם הם מברכים כך, כלומר אם היינו מברכים ללמוד תורה, ככה היינו מברכים, אשר קידשנו מסתיו וציוונו ללמוד תורה, היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה. כי זה עיקר התורה. אם היינו מברכים ללמוד תורה, זאת אומרת כמו שצריך. אבל זה לא נכון. אנחנו לומדים תורה גם אם טועים. כשאתה מתחיל ללמוד סוגיה בגמרא, בהתחלה אתה טועה. אתה לא אומר את הסברה הנכונה. ואז החברותא אומר, לא נכון, לא ככה אני מבין. והוא אומר, בוא, אני מבין ככה, חולה. זה נקרא עיסוק. זאת אומרת, אומר המהר"ל, כן? באמת, זו מצווה לעסוק בתורה, גם אם אתה לא מכוון מיד לאמת. העיקר שתעסוק. העיסוק יביא אותך לאמת. לא מצפים ממך שבפעם הראשונה כבר תבין נכון. לא. קודם כל, גרסה, אחר כך, עיון. ואם לא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה. אם היה כתוב, אשר קידשנו וציוונו ללמוד תורה, אבל אם אתה לא מכוון לאמיתתה של תורה, אז זה לא היה נקרא ללמוד תורה, זה היה ברכה לא נכונה. וזה אינו כלל, כי אף שאינו מכוון הלכה, כלומר שאתה לומד גמרא, ואתה לא מכוון, אתה לא מגיע להלכה, למסקנה הנכונה, הוא גם כן מצווה, כן? זאת אומרת, אין בעיה. אף אחד לא בא בטענות כשאתה מבין לא נכון. אתה עוסק בתורה, זה בסדר. זה כמו כל אדם שעוסק במלאכתו, הוא לא מגיע מיד למה שצריך. המלאכה היא דורשת עיסוק. אדם, כן, חותך ככה את העץ, זה לא יצא בדיוק, ככה צריך לתקן, להגל וכו'. ולפיכך, מברכין לעסוק בדברי תורה. אם כן, הסבר ראשון בניסוח של הברכה, כשנדע שיש לנו מצווה, גם שכר אגב, אם יש לנו מצווה, סימן שיש לנו גם שכר. שיש לנו מצווה, אם כן, גם שכר, כשאנחנו לומדים תורה, גם אם אנחנו טועים, אין בעיה. זה הסבר ראשון. הסבר שני, ויש לומר גם כן, כי לימוד תורה שייך גם במחשבה. כן? אדם יכול לקרוא ספר בלי לדבר, מתוך עיון. וברכה זאת שמברכין על התורה, היא כמו ברכת המצוות. שהוא על מעשה. ולכך מברך לעסוק בתורה כמו שפירשנו, עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר לומד תורה בעיון ובמחשבה בלבד. רק צריך שיעשה מעשה. והדיבור הוא מעשה נחשב. כמו שאמרו בבא מציעא, הקימת שפתיו הווה מעשה. הוא לכך, הברכה הוא לעסוק בתורה. כן. אם הברכה הייתה, נותן עוד הסבר, המהר"ל נותן עוד הסבר. למה הניסוח של הברכה זה לא ללמוד תורה? כי לימוד שייך בכל דרך. ללמוד, זה שייך בכל דרך. כן, לימוד שייך גם במחשבה. כלומר, אם היינו מברכים אשר קידשנו וציוונו ללמוד תורה, היינו יכולים לחשוב שדי לנו נסתפק בעיון, במחשבה. קורא ספר בלי דיבור. לא כמו בבית מדרש. לא כמו שלומדים גמרא, בדיבור. ככה היינו יכולים לחשוב. אבל על דבר כזה לא מברכים ברכת המצוות. כי ברכת המצוות זה תמיד על מעשה. אז מהו המעשה שיש בלימוד תורה? ורק אז חייבים בברכה?
הדיבור.
אז מה? עיקר המצווה, כי חיים הם למוצאיהם. אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם. עיקר המצווה של לימוד בתורה זה הדיבור. זה עיקר המצווה. ואז הדיבור נחשב למעשה. לומדים את זה במסכת בבא מציעא לגבי מצוות לא תחסום שור בדישו. איך לומדים את זה? אם פרה עומדת לאכול בזמן שהיא דשה, וכל פעם שהיא באה לאכול, זה שחורש איתה, עובד איתה, צועק עליה. ואז הפרה נבלת, והיא לא אוכלת. הוא לא רוצה שתאכל. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר, שאדם הזה עובר על איסור לב. אנחנו מסיימים בחמש ורבע. אז הוא עובר על איסור לב. הוא עובר על איסור לא תחסום שור בדישו. למה הוא עובר על איסור לב? הוא עשה מעשה. איזה מעשה? הוא רק דיבר. הוא רק אמר, נכון? אבל דיבור זה מעשה. זה חידוש. חידוש זה דיבור זה מעשה. אם כן, בתורה, מהו מעשה המצווה בתורה? דיבור. כן. מה למשל? עדים זוממים, עדים זוממים, אז על מה הם מתחייבים? ועשית לו כאשר זמם לעשות. מה הוא עשה? הוא דיבר. בעדות, המעשה זה הדיבור. הוא מתחייב מיטה. עדים זוממים מתחייבים מיטה. ואם כן, זה עלה על אחד הדבר הזה. מה על ההלכה? שכשאדם קם בבוקר, כשאדם קם בבוקר, אסור לו לעסוק בתורה בלי ברכה. עירור מותר. דיבור אסור. יש בירור לגבי כתיבה. כן? זאת אומרת, אם אדם רק מערר, והוא עוד לא בירר ברכת התורה, הוא לא ביטל את מצוות ברכת התורה. אבל אם אדם דיבר תורה בלי שבירר ברכת התורה, זהו. הוא עסק בתורה בלי ברכה.
זה עובר עליו?
כן? לא עליו.
מה?
זה מצוות עשה, לברך על התורה.
ואם אני עסק בתורה
בלי ברכה, זה לא עליו? זה אומר שביטלת את המצווה לברך על התורה. מתוך זה, זה כמובן איסור. אבל מכל מקום, אם כן אומר המהר"ל, לכן לברכה היא לא, הברכה היא לא ללמוד תורה, כי לימוד אפשר גם בעיון, אלא הברכה היא לעסוק בדברי תורה, דווקא. לעסוק בדברי תורה. כדי שתדע שצריך להיות מעשה. זה מה שהוא מסביר כאן. ומכל מקום, אין מכאן ראיה, טוב, אומר המהר"ל, זה ההסברים, אם כל זה, זה לא ממש יוצא לנו מהניסוח, כי אפשר לפרש ההפוך, כי עסק נקרא כל שמתעסק ופונה אל דבר, אף כי אין כאן מעשה, מכל מקום פונה אליו, ועוסק בו, ולכך מבחים לעסוק. זה אומר, טוב, אני ככה הסברתי לעסוק, שזה עיקר העניין, זה מעשה. למרות שמי שרוצה להתעקש יכול להגיד לי שלעסוק זה לאו דווקא מעשה, אלא עצם פנייה לדבר זה כבר עיסוק. כמו שאתה רואה, בן אדם אומר אני עסוק, זה אתה לא רואה אותו עוסק במשהו, אלא עצם העובדה שהוא רוצה לפנות אל דרכו. כמו שאדם, אני עוסק בלצאת לדרך, אבל אתה לא רואה. אם כן, זה לא הוכחה גמורה. הוא נתן, לכן הוא נתן גם שני הסברים. למה הניסוח של הברכה היא לעסוק בדברי תורה. כן? יש בכלל נוסח שזה לא מבחים לעסוק בדברי תורה, אלא על דברי תורה. ככה מבחים הספרדים. שעתיד דרסנו וציוונו על דברי תורה. זה בירור בניסוח של הברכה, שמזה מכל מקום משתמע, יכולים להשתמע שני דברים לפחות. אחד, שהעיקר תעסוק בתורה, גם אם אתה לא מכוון מיד לאמת שבתורה. והדבר השני, צריך להיות מעשה של דיבור. וזה נכון כשלעצמו אגב, שהתורה צריך להיות בדיבור. לא לומדים בעיון רק. זה לא שיש איסור ללמוד בעיון, וזה לא שלימוד בעיון זה לא. אבל התורה צריכה לחסות את כל מדרגות האדם. ומדרגות האדם זה מחשבה, דיבור ומעשה. לכן יש גם כתיבה בתורה. יש מחשבה ודיבור ומעשה. שלושתם צריך להיות. כן.
דיבור זה דווקא למישהו, גם
שאני מלמד לא, גם לעצמו. שניים מקרא אחד תרגום. שניים מקרא אחד תרגום, לא, גם כשאדם לומד לבד, צריך להשמיע לאוזנו מה שמוצאים מפיו. זה גם נקרא דיבור. צריך להוציא לפועל בדיבור, גם כשאדם לבד, כן, מה אתה אומר?
בגלל זה גם כשאדם רוצה לעבור בתשובה, והוא חייב לעשות את הבידוי.
בפה.
כן.
אז אתה רוצה להוכיח שיציאה לפועל צריך להיות דווקא בדיבור. כן, נכון? כן, יש הרבה מצוות שתלויות בדיבור. הרבה מצוות שתלויות בדיבור. קידושין. הרי את מקודשת לי. כן, הרבה מצוות. טוב, הלאה. עכשיו, זאת הייתה דעה הראשונה, נכון? מה מבחים לתורה? עכשיו נעבור לדעה השנייה. ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה. למה? כי המצווה הזאת של לימוד תורה היא לא דומה ליתר המצוות, דאינו דומה לשאר מצוות, לכן הנוסח של הברכה צריך להיות שונה מנוסח רגיל של ברכת המצוות. כי שכל האדם, השם יתברך מוציא אותו מן הכוח לפועל. ואין לימוד תורה ביד האדם, עד כדי כך. מדהים. אתם שומעים מה שאומר פה? בקיצור, לא אתה לומד. מה זאת אומרת? אני כן לומד. לא, זה לא אתה לומד. לא. ואין לימוד התורה ביד האדם. כמו שאר המצוות. רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל. ולפיכך יש לברך על דבר זה, הערב נא השם את דברי תורתך בפינו וביאת אמירך מזהם. כן? זה מה שצריך לברך. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. זאת אומרת, הניסוח של הברכה צריך לברר את הסוגיה הזאת, שאנחנו רק... אז מה אנחנו עושים עם זה ככה? אם באמת לימוד התורה זה מי השם יתברך, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מזדמנים לזה. אנחנו מכינים את עצמנו להיות כלי לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עמו ישראל. המלמד תורה, כן? לעמו ישראל. אבל בשביל זה צריך להיות בתנאים המתאימים. הקדוש ברוך הוא מלמד אותך איפה? בבית המדרש. קבע לך פגישה בבית המדרש. לא באת. נו, אז הוא מחכה. אבל אתה לא בא. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותך מתור גמרא. אתה לא פתרת את הגמרא. אז איך הוא ילמד אותך? זאת אומרת, אנחנו מצד האמת לא לומדים. אלא הוא מלמד. רק אנחנו יוצרים תנאים. תבוא ותשאל למה זה ככה? זה לא ככה ביתר החוכמות. זה לא ככה. לכן הפילוסופים, איך הם גדירו את עצמם? מה זה פילוסופים בכלל ביוונית? מה? יופי. פילוסופים זה אוהבי חוכמה. זאת אומרת, הם רוצים את החוכמה. פה זה הפוך. פה זה השם רוצה ללמד אותך. מלמד תורה לעמו ישראל. זה בדיוק הפוך. הפילוסופים אמרו, אנחנו אוהבים חוכמה, אנחנו רוצים את החוכמה הזאת. אז אנחנו נקנה אותה. במקרה של התורה, לא. ולמה זה ככה? כי באמת התורה זה לא מדרגתנו. אנחנו לא, אנחנו לא במדרגה הזאת. זה אלוקי. אז איך בכל זאת אנחנו מבינים, ואיך בכל זאת אנחנו לומדים, ואיך מזה אנחנו נעשים יותר שלמים? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה עניינו של הקשם, שהוא רוצה, הוא רוצה לתת לנו את התורה הזאת. כן?
אבל איך אנחנו רואים שאלה שלומדים על מנת לקנטר, הם גם
בכלל
מבינים
תורה? לא. מי שלומד על מנת לקנטר, אם באמת הוא מצליח לקנטר מתוך תורה, סימן שלא את התורה הוא למד. כי איך יכול להיות שאתה מקבל דבר טוב, זה הופך אותך להיות רע? לא. זה באמת לא ככה. זה כמו שלפעמים מים נופלים על עשב, וזה יוצא, מוציא פטריה רעילה. זאת אומרת, אותם מים נפלו, זה הוציא פרחים, ירקות, פירות. והנה פתאום ביער, פטריה רעילה. אדם רואה בתמימות, אוכל מת. כן, הבעיה היא באדם. אז אדם לומד, הוא בטוח שהוא באמת קונה את החוכמה הזאת, הוא ידע להתפלפל, מצטט אפילו גמרות, יגיד, מה פתאום? איך אתה אומר דבר כזה? כתוב שם ככה, ואני אוכיח לך שזה לא נכון, אתה לא מבין. אני צריך לפגוש את האנשים האלה, הם אנשים ממש, הם גם גאונים. יודעים, מצטטים, עד שאתה פותח את הפה, הם כבר הביאו לך 10 הוכחות נגד. ואתה משתתק. כי אתה רואה, פשוט גאונים, משחקים. הם יודעים לרקוד בכל החתונות. ואתה אומר, מה, זה, הוא מצטט לך, גמרא פה, זה, מדרש פה, וזה. בסוף, קויפר. זה בעיה רצינית. נכון? פטריה רעילה. יש דבר כזה. זה כל תלוי מה אדם מזמן לתורה. אז אדם צריך להתחנן שהקדוש ברוך הוא יבוא ללמד אותו תורה. לא שהוא יבין, לא שהוא לומד, לא שהוא חכם, לא שהוא מתחכם. שהקדוש ברוך הוא ילמד אותו תורה. זה כל העניין. איך הוא פתח את הסעיף הזה? ומפני כי לימוד תורה הוא לאהבה. מה באת לחפש? מה העניין שלך בתורה? להידבק בו, השם יתברך. לקבל טוב, להיות טוב כמותו. הודו לשם כי טוב. זה להיות טוב, זאת צריכה להיות המטרה שלנו אמיתית בלימוד תורה. וזה, לכן, זה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו להיות טובים. איך להיות טובים? מה מעצמנו נדע איך להיות טובים? הקדוש ברוך הוא צריך ללמד אותנו להיות טובים. אדם בא לבית המדרש, יש לו תפילה. הלוואי, והתורה הזאת תשפיע עליי לטובה, ואני אצא מפה לא יותר חכם, יותר טוב. הלוואי, כשאני אצא מבית המדרש, אני לא אצא יותר חכם, אני אצא יותר טוב. כמו שלפני זה אמר על הסביר, שהתורה היא לא מוסיפה חוכמה, היא מוסיפה יותר מחוכמה. מה היא מוסיפה? חיים. עץ חיים מי למחזיקים בה. כן, ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה, דינו דומה לשאר מצוות, כי שכל האדם, השם יתברך מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ואין לימוד תורה ביד האדם, כמו שאר המצוות. רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל. ולפיכך, יש לברך על דבר זה, הערב נא השם אלוקינו, עד ברוך המלמד תורה לעם ישראל, זה דעה שנייה. דעה שלישית. כן?
כן בכל החוכמות בעולם, הקדוש ברוך הוא מוציא מהכוח אל הפועל.
לא. לא? הקדוש ברוך הוא לא מתערב. יתר החוכמות הן שייכות לטבע. נכון שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את עולמו, הוא ברא אותו בעשרה מאמרות. אבל העשרה מאמרות האלה הם גנוזים בתוך עולם הטבע. וכשאדם בא לאכול, הוא אוכל את החוץ. אם לא בא מתוך אמונה, הוא לא מגלה את העשרה מאמרות שבטבע. חייבים חג השבועות. הסרט הדיברות יגלו את עשרה מאמרות, אומר שפת אמת. אם אין לך את עשרת הדיברות, אתה לא שומע את המאמרות שבטבע. אז כשאתה לומד יתר החוכמות, אתה לומד את הטבע. זה חוצץ. המציאות הזאת זה חוצץ. כן? זה כמו אדם, למשל, שהוא דוגמה, כן, טבע, מטבע. יש לך מטבע. בסדר? אז יש אדם שיש לו מטבע, הוא הולך לאחד שמתעסק בברזל, נפח, כן? מסגר. הוא בא עם מטבע, אומר לו, תגיד לי, כמה זה שוקל? שוקל גרם וחצי. אומר, כמה אתה משלם לי בשביל גרם וחצי ברזל? אומר, כמה אני אשלם לך? אני יודע, שם לך גרוש. אומר, מה? בשביל מטבע אתה משלם לי גרוש? כן. אומר, אבל כתוב פה 10 שקל המטבע. אומר, אתה התבלבלת. המטבע הזה, 10 שקל שלו, זה לא מצד המשקל של הברזל. זה מצד מה שהוא מסמן. זה מה שהסימון שבו. אבל הוא לא ידע את סוד המטבעות. אז הוא הולך למכור מטבעות כאילו שהוא הולך למכור ברזל. אם אתה תמכור מטבעות כברזל, קבל גרושים. עוד יותר גרוע, תאר לעצמך, אתה לוקח שטר, 200 שקל, הולך למדפיס. שמעתי שאתה רוצה נייר, אתה רוצה לקנות את הנייר שלי? זה מה שהגמרא אומרת. מה שווה שטר? כדי לשים על צלוחיתו. אתה יכול להשתמש בשטר כדי לסגור בקבוק. אין לך פקק. אז אתה לא יכול לקחת שטר. כן? המלווה. יש לו שטר, הלוואה, שהלווה נתן לו. מה אתה עושה עם זה? יש לי איזה פקק. אין לי פקק, הלך לאיבוד. אז אני יכול לסגור את הבקבוק עם השטר. כמה זה שווה? גרוש. אבל בשטר כתוב מיליון. נכון? לא מצד הערך האבסולוטי של השטר בחומר שבו. אלא מה שחתום. הלווה חתם שהוא חייב למלווה מיליון. זה אותו דבר. אתה יכול להתבונן בטבע ולראות מה? את החומר שבזה. הטבע כולו אומר כבוד לשם. אבל זה אם אתה בא מתוך אמונה. אם אתה יודע שכתוב 10 שקל, זה שווה 10 שקל לא מצד החומר שבו, אלא מצד מה שמגלה. זה הסוד של המטבע. זה הסוד של השטר. אז שאלה גדולה. איך אתה... אז לכן, אדם שהוא מלא אמונה, הוא מגלה את סודות הטבע, מה רבו מעשיך השם? זה שיטת הרמב״ם. איך להגדיל את אהבת השם? מה הוא אומר? להתבונן בפילי הטבע. אבל יש המון אנשים שאוהבים טבע, והם לא הפכו להיות מאמינים גדולים. נכון. כי הרמב״ם לא מתחיל את המשנה תורה בזה. לא משם מתחילים משנה תורה. אתה לא יכול להתחיל את הרמב״ם באמצע. אתה חייב להתחיל אותו מההתחלה. לידע שיש מצוי ראשון וכו' וכו'. צריך להתחיל מההתחלה. אתה צריך לבוא אל הטבע מצד אמונה. אז אם אתה בא לטבע ואתה לומד חוכמות הטבע מאמונה, זה מחזק מאוד את האמונה שלך. כי אתה אומר, מדהים, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, פילי פלאים. אבל אם אתה לא בא מצד האמונה, מצד ההכרה הזאת, אז מה יקרה? מה שקרה בדורות שקדמו למתן תורה. ראו מציאות טבעית, ונשתעבדו אליה, הפכו להיות עובדי עבודה זרה. עד שאנחנו בנו להר סיני, וגילינו לעולם שכל זה, זה מטבע. זה לא מצד הערך החומרי שבו. לכן, החוכמות האחרות זה חרב פיפיות. זה דבר ניטרלי. אם אתה בא לחוכמות מתוך אמונה, יחזק את אמונתך. כל גדולי ישראל היו חכמי כל החוכמות אדירים. ידעו פילי פלאים. היו ממש מדענים גדולים. זה חיזק את אמונתם. זה ההפך. גילוי עוד יותר גדול של אמונה. אתה רואה את זה אצל החכמים שהם ידעו. אבל מי שלא בא מתוך אמונה יתחיל ללמוד ענייני טבע, אז במה הוא יתעסק? כמה זה שוקל הברזל? וכמה הנייר? שני סנטימטר, השלושה. ומה הוא אומר? לא שווה הרבה. איפה אתה רואה פה אלוקים? שואל. מה השטר הזה שווה? איפה מיליון? לא שווה מיליון. על מה אתה מדבר? שווה פרוטה, שווה גרוש. נו, ברור. דעה שלישית. ורב אמנונה סבר כי יותר יש לברך, זה הדעה השלישית, מה מברכים על התורה? ורב אמנונה סבר כי יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל. כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. ולפיכך יאמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. זאת אומרת, רב אמנונה אומר, כן, שבעצם, עצם הגישה שלנו לתורה, נכון, השם מלמד אותנו, אבל עצם הגישה שלך לתורה זה בא ממה? שאתה שייך לעם ישראל. אם לא היית שייך לעם ישראל, בכלל לא היית מתחיל עם זה. זאת אומרת, הדעות הקודמות, כן, שאמרו לעסוק בדברי תורה, והדעה השנייה, הרבנה, זה רק אחרי שאתה בכלל יודע שאתה הולך אל עם ישראל. אם אתה לא שייך אל עם ישראל, מה זה שייך? אתה לא מתחיל עם זה. לכן אומר רב אמנונה, העיקר זה קודם כל להכיז. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אני שייך לעם ישראל, אז השם בא ללמד אותי תורה. כן.
הרב אמר בתחילת השיעור,
כביכול,
בשביל להיות בעם ישראל, לצאת לידי כל הדעות, ומגודל חשיבותה של התורה, אז מברכים את השלוש ברכות. ואז כמו שבאמת אתה אמרת, או שיוצא שתי ברכות לבטלה, ברכה שאינה צריכה. אבל אולי אפשר לומר הפוך, ששלושת הדעות ביחד הן מקיפות את כל הרבדים, את כל הזוויות של התורה הקדושה.
אתה צודק, וזה מה שאמרה לך כך בדיוק יסביר. אומר שבסופו של דבר, למה על אותה מצווה אנחנו מברכים שלוש ברכות? כי הברכות האלה מקיפות את כל הממדים של התורה, באמת של לימוד תורה. זה יוצא שאין שום ברכה פה לבטלה. זו הייתה שאלה, אבל עכשיו מתוך הבירור של המהר"ל, אז מתגלה שבאמת שום דבר לא מיותר, אלא אדרבה, זה ממלא, זה מכסה את כל הממדים של התורה, בעזרת נראה את זה בהמשך.